ערב טוב, סיימנו את הפגישה הקודמת בדיון מדוע איוב נזקק פה לדבר על רשע וטוב לו. אנחנו פה בפרק כ"א, וכפי שדיברנו פעם קודמת, איוב כאן הראשונה אכן מתמודד עם רשע וטוב לו, ולא מתלונן לגורלו בלבד, אלא פונה ישירות לענות לרעים לגבי רשע וטוב לו. פעם קודמת דיברנו מדוע הוא עושה זאת, עכשיו נתייחס ישירות לתכנים שלו. וכאן איוב, הוא מציג תמונה שונה לחלוטין מזה של הרעים. הרעים הציגו איזושהי תמונה מאוד מרשימה על הרשע שלא ישן טוב בלילות, הרשע שמצליח אבל בסופו של דבר חייו אינם חיים, יש לו מיליונים, אבל הוא צריך שומרי ראש ומאבטחים, והוא אף פעם לא יודע מתי הוא יקרוס ומתי הוא יאבד את עולמו, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, כפי שכבר אמרנו בעבר, אלו תמונות שמוכרות, ידועות לנו. אפשר גם לפתוח עיתון ולראות תופעות דומות, ולא רק להקשיב לצופר או אליפז. מצד שני, גם מוכרים כמובן מקרים אחרים. וזו בעצם הבעיה, שזה לא שחור לבן. יש רשעים שמאוד מצליחים בסוף מתמוטטים וגומרים את חייהם בכלא, או מחסלים אותם, או הם לא ישנים טוב בלילות. ויש רשעים אחרים שקרבם בתיהם לעולם, שהם על פניו מאוד מצליחים. ולכן כל אחד יכול לטעון מהמקרה שהוא מכיר. כמובן שככל שמדברים על הגמול, הטענה להגיד שרוב הרשעים סובלים הוא לא תמיד מספיק, כי אנחנו גם אם יש חלק מהרשעים מצליחים, זה עדיין מהווה קושיה על ההשגחה והגמול. אם אדם רוצה לטעון זה השגחה כללית, אולי זה פחות קושיה. אם אדם רוצה לטעון לגבי השגחה פרטית, וכפי שדיברנו בפעם קודמת, זה חלק מהטענה של איוב, חלק מהטענה שלו היא מדוע כלפיו יש השגחה פרטית כל כך נוקבת, ואם באמת מניחים השגחה פרטית, אז גם שחלק מהם שמצליחים, זאת תהיה קושיה. בכל אופן, איוב יכול לבוא ולהציג תמונה א', הם תמונה ב', כמו בכל ויכוח כזה, כל אחד מדבר מתוך המציאות, המציאות מורכבת, אחד מזהה תופעה א', וזה נכון, אנשים מזהה תופעה ב', ושאלה מה המשמעות של הריבוי התופעות היא בעצם השאלה הקריטית. ולכן איוב מרשה עצמו לסתור את דבריהם. שבואו נראה את התמונה שהוא מסרטט פה לגבי הרשעים. זה פרק כ"א, פסוק ז'. מדוע שהם יחיו? עתקו, כוונה התבססו, גם גברו חיל, זרעם נכון לפני... זרם נכון לפניהם אימם, וצאצאיהם לעיניהם, שוב פעם ברור, ובניגוד אליי שזרי נהרג וצאצאי נעלמו, בתיהם שלו מפחד, ופה כמובן עונה לטיונים שעלו פה הרבה בדברי הרעים, שרים הרבה מאוד ניגנו על הנקודה הזאת, שאולי הרשע יש לה הרבה כסף בבנק, אבל לא ישן טוב בלילה, והוא כל הזמן בפרנויה שיפגע, אז הנה אומר, בתיהם שלום מפחד, גם ישנים טוב בלילה, ולא שבט אלוה, עליהם שבט כמובן משון מקל או מכה, שורו עיבר ולא יגיד, היינו השור, שזה בעצם הנכס, נכס משמעותי בתקופתו, השור מצליח, עיבר ולא יגיד, הוא מוציא ולדות, תפלט פרתו ולא תשקל, ישלחו כצון אביליהם, אביליהם פה כנראה משון עולליהם, וילדיהם ירקדו, בקיצור, הביזנס הולך מצוין, המראה, השברים, הפרות, הצון, הכל מצליח מאוד, ייסו בטוב וכינו, ויסמכו לכל עוגב, הם יכולים בלילות לשמוח ולחגוג, יבלו וטוב ימיהם, ביטוי אחד מיני רבות מספר איוב שנכנס לקסיקון שלנו מבלי לדעת מאיפה, וברגע, עכשיו, וברגע שאול יחתו, הכוונה, יבוא היום, הם ימותו. איוב לא טוען שרשעים יחילו לנצח, הוא כן טוען שהם ימותו בשלום. יבלו בטוב ימיהם, בניגוד למה שאתם טוענים שימיהם אינם טובים, יבלו בטוב ימיהם, וברגע שול, ברגע שצריך לרד לשול, הם ירדו לשול, כמו אדם שנפטר מן העולם בשיבה טובה, ויאמרו לאל סור ממנו, ודע דרכיך לא חפצנו, אנחנו מסתדרים את בלעדיך, מה שדאי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו, נפגע בו משון תפילה, מעניין, כי כפי שהיינו פה ממש ממש בתחילת הסדרה הזאת, כללית, עולם התפילה חסר מספר איוב. גם את איוב לא נמצא מתפלל כמעט, זה מעניין שדווקא פה כשהוא מדבר לגבי הרשעים, הם לא צריכים להתפלל, זאת אומרת שאחרים כן צריכים, וכאמור, עולם התפילה יחסית נעדר מהספר הזה בכלל. הלוב ידם טובה, בצד השני מרחק, פה יש פסוק קצת בעייתי, אני שם אותו בסוגריים, כי בסופו של דבר הוא לא, הוא לא ישפיע פה על עיקר המהלך. יש נקודה אחת, הן לו בידם טובה, הוא אומר רשי בתמיה, הצד השם מחכה ממני, לפעמים רשעים, כהל רשי, איוב אומר פה בסוגריים, אומנם כל זה נכון, ואני לא שמה, וזה כמובן משפיע מאוד על דמותו, שון רשי, איוב היה משבח בעצמו, שראה אותם ולא נמנע עמהם, כמה נר השם ידח, ויבוא עלינו עדם, מעטים, זה כמו משום בתמיהה, כמה רשעים באמת עונים לתיאור שאתם תיארתם, יש כמה כאלו, אמרתי קודם, כשבימים ראיה אנקדוטלית, אז כל אחד מביא, ויש מקרים כאלו, יש מקרים כאלו, טענתו היא, זה לא הרבה, כמה נר השם ידח, ויבוא עליהם עדם בודדים, חבלים בחלק באפו, יהיו כתב לפני רוח, כאילו כמה יש כאלו שהם כתב לפני רוח, כמו שאתם טענתם, וכמה כאלו שיש, וחמוץ, כנבדו סופה, אלוקה יצפון לבנה ואונו, כמה יש כאלו שהקדוש ברוך הוא באמת משלם אליהם לרשעים, מרשי בתמיה וכי מידי ש... והוא לא רשע יצפון, הקדוש ברוך הוא ישלם וידע, בקיצור אין הרבה, אלף אומר אין הרבה כאלו, בית, אז תנחת הוא מתמודד עם תנת הרעים, יש רשעים בודדים שאכן נשלם את המחיר, לא מספיק בשביל לשכנע אותי בצדקת ההנהגה וההשגחה, וכאמור, מי שרוצה יכול לטעון שגם מספיק אחד כזה. אבל ודאי וודאי שיהיו טוען שהרוב לא כך. עכשיו הוא בא להתמודד עם טענה אחרת של הרעים, וזה פה מציב, או מציב שאלה משמעותית. כי מה חפצו בביתו אחריו? ומספר חודשיו חוצצו. אומר איוב, אתם טוענים כל הזמן, שאם הוא לא ישלם את המחיר, בניו ישלמו את המחיר. אם לא בדור הזה, בדור הבא, בעוד שתי דורות. בסופו של יום, המחיר ישולם. ואז יש צדק אלוקי בעולם וכולי. ובאתו אל איוב, את מי זה מעניין? בטח לא את הרשעים. כי מה חפצו בביתו אחריו, ברגע שיעזוב את העולם, חייו טובים. אני כדרשי, כי מה הוא חושש וחפץ בביתו לאחר מותו לדאוג בחייו, בפורענות העתידה לבוא עליהם, זה כבר לא מעניין אותו, הוא כבר מת, לא מעניין אותו אם הנכדים שלו יסבלו או לא. אני יודע מה, אני אקח את אותו רעיון מהרמב"ן. מה יחוש לביתו אחר מיטתו? הנה לא ידאג לצער הבנים, לא ישמח לטובם, ואין לו חפץ. ברגע שעוזב את העולם, אז הוא כבר איננו, לא מתעניין, לא מפריע לו, ומילא כל טענתכם על העתיד היא לא מעניינת. אוקיי, ואז ממשיך את השוב פעם, את החיה והתאומים של הרשע, זה עמוד בעצם תומו, כולו שלענן, שענן ושלב, עתיניו מלאו חלב, ומוח חנצותיו ישוקה, אוקיי, וכולי. זה בעצם מעלה פה שאלה מאוד לא פשוטה. איוב מניח פה תפיסה מאוד מסוימת של הרשע. הוא מניח רשע שרק מחפש נהנתנות והנאה. רשע כזה, באמת לא אכפת למה קורה בדור הבא. יש הרבה רשעים אחרים, יש הרבה רשעים, שרוצים להקים שלשלת לדורם, שבהחלט אכפת להם מבניהם, יש הרבה מאוד רשעים, שמה יקרה בהם לכדיהם, מעניין אותם, הם רשעים במובן הזה שהם לא מתעניינים בדברים מוכניים, הם אומרים נקל סורו ממנו, הם אומרים דעת אחריך לא חפצנו, זה איננו אומר שלא אכפת להם על עתידם, זה יש, אפשר לומר ככה, יש איזשהו רצון אנושי טבעי, גם לרצות בטובת הילדים והנכדים, יש גם דבר נוסף, הרצון לראות את הנכדים, את הילדים והנכדים ממשיכים, זה לא רק בגלל שאתה אוהב אותם והם קרובים אליך, זה גם חלק לשמר את מורשתך, האדם מתגבר, האדם גובר על המוות, הוא מתחבר לנצח, על ידי ששבת הדורות, המיטה זה צלט מידה מדבר על זה שאיבר המילה הוא אשנב לנצח, דרך היחידה לגבור על המוות זה על ידי הולדה, כי אז הבן ממלא את מקומו, הוא נכנס תחתיך, כשם כתוב בספר תהילים, תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתם ולשרים בכל הארץ, אז כאשר הבן נכנס תחת אביו, דור הולך ודור בא, והמשפחה ממשיכה, והיא לא נעלמת, מה זאת אחרת, אם טרגדיה נגמרת במוות, קומדיה מסתמת בחתונה, כי החתונה אחרי זה מביאה על ידי הולדה, והולדה ממשיכה, והרשע בהחלט רוצה גם את הנצחיות הזאת. ולכן, הטענה הזאת היא מאוד בעייתית, היא עוד יותר בעייתית, מתחשב באדם שפגשנו קודם. יום, זה אותו אחד שאמרתי, ואני אמרתי, גואלי חי, ואחרון על עפר יקום. האדם שיחיה עוד 1,000 שנה יצדיק אותי דיינו. אז הוא יכול להבין שגם הרשע מת חושב במונחים דומים, שהוא רוצה גם כן שהאחרון על עפר ימשיך לזכור אותו, ואתה רוצה להיזכר, להקים, מספיק סגל הורדוס, בנה מרת רשע מרושע, אבל שבנה פה בניינים שרצה שיזכור אותו לנצח. אז זה לזכור אותו, אבל כמו חלק מהילדים והבנים זה כך, מחירות ההנחה של איוב, אם ההנחה היא שהנישה היא לא פוגעת ברשע, זה כמו תלוי ביחסו של הרשע לילדיו. ואם ההנחה היא שזה פוגע בהנצחה, זה על פניו די חשוב לרשע. הטיעון הזה הוא טיעון מאוד בעייתי, וכמו מי שטען, אני אמרתי, יכול לפער יקום, עוד יותר בעייתי. עכשיו, בוא אומרת, נמשיך עוד 2-3 פסוקים, נעשה לראות פה את מכלול הטיעונים שלו. כמו תיאר פה רשע, שלא אכפת לו מה קורה אחריו, אחריו המבול, בינתיים הוא טוב לו, כמח לצוותו אחריו, וכמובן, כל זה, בסופו של דבר, או נאמר ככה, כפי שאמרנו בתחילת הפעם הקודמת, איוב בסופו של דבר לא מתעניין פה רק ברשע וטוב לו. מה זה אומר על הגמול וההשגחה? בסופו של דבר אכפת לו מה זה אומר באופן יחסי. ופה סוף סוף הוא מגיע לנקודה הזאת, זה בפסוקים חב דלת חפי חבב, נתחיל מחב ג', זה ימות בעצם תומו הרשע, והוא כולו שענן ושלב, עתיניו מלאו חלב ומוח עצמותיו ישוקה, וזה הצדיק שטוב לו ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה, יחד אלפה ישכבו ורימה תכסה להם. מחירות, מה שבעיקר מפריע פה זה רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, הקומבינציה. אפשר כמובן לבוא ולטעון מרשע וטוב לו בלי הטענה הזאת. את השחת הרשעים מקוממת. אבל אם אתה בעיקר תמה, או אם עיקר עניינך באמת, זה בגורלך, מה שעובר עליך, אזי בעיית הרשע וטוב לעומת הצדיק ורע לו, היא באמת הבעיה. וכאן מרת, שיש לי קצת באמת לבוא וקצת דבר כללית על הדילמה הזאת. פסוק הזה באיוב, הפסוקים האלה באיוב, זה עתיניו מלאו חלב, מוצא וישוקה, זה ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה, יחד איפה ישכבו, כמה לוקח אותנו פסוקים בספר קהלת. ניקח בעיקר שני פסוקים, פרק ח' פסוק י"ד, יש הבל אשר נסע לארץ, אשר יש צדיקים שמגיעים כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיעים כמעשה הצדיקים, והיינו גם ההנגדה הכפולה הזאת, צדיקים שמגיעים כמעשה הרשעים, צדיק ורע לו, ויש להם שמגיעים כמעשה הצדיקים, כוונה רשע וטוב לו. אמרתי שגם זה הבל. ושיבחתי את אוקיי. ופסוק נוסף, פרק ז' פסוק ט"ו, את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע מעריך ברעתו. אז שקוהלת הוא גם כן מנגיד את שני הדברים, וצריך להוסיף את זה כפסוק משלים, את התורה של האדם בעולם החי בכלל, סוף פרק ג', כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד להם, כמות זה, כן מות זה, הוא אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הווה. אז קוהלת בשלושה מקומות, מדבר על בעצם מה שאדם עושה פה לא מועיל. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יש עוד הרבה מאוד פסוקים אחרים בקוהלת שמה שעושה לא מועיל. אבל פה זה משהו אחר, זה לא שלא מועיל. דהיינו, לא כדאי להשקיע, כמו שהוא כותב שם במקומות אחרים, למה? בגלל שאחד, שאתה מוריש בסוף את ה... תמיד בסוף את, ה... את הנכסים לאנשים אחרים, אלא פה אומרת, הוא אומר יותר מזמד, כי כשהוא אומר, יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת וכישרון, אדם שלא עמל בו ייתן לו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה, ויש עוד הרבה, כי מה הובה לאדם בכל עמלו ורעיון ליבו שעומד תחת השמש, כל זה רק אומר שחבל להתאמץ בעולם. אבל כשהוא מדבר על עכשיו וטוב לו, זה לא שחבל להתאמץ. אלא כפי שהקראתי קודם, איש הבל אשר נסע לארץ, כשיש צדיק עובד בצדקו ורשע מעריך ברעתו, הבעיה היא כבר בעיה להשגחה, היא בעיה דתית מוסרית, ולא רק אל תתאמץ. אלא, עכשיו כאמור, השאלה הזאת עולה גם בהרבה מקומות אחרים. היא עולה בספר תהילים, היא עולה בעוד כל מיני פרקים עושים בתנ״ך, מדוע רשע וטוב לו. אבל פה נשים לב להבדל הזוויות. המסקנה, אפשר לקחת את זה למקומות שונים. אני עובר שנייה אחת לתהילים עין גימל. תהילים פרק עין גימל, אז נאמר שם כך, מזמור לאסף, אך טוב לישראל, אלוקים נברי לבב, ואני כמעט נטיו רגליי כעין שופכו אשוריי, כי קינאתי והוללים, שלום ורשעים ארם, כי אין חרצובות למותם וברי אולם, מאוד מאוד דומה לפסוקים שלנו, בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא ינוגעו, דהיינו הרשעים מצליחים, לכן הנקטמו גאווה, יטוב שיט חמאס למו, הם בריאים, הם שמנים, הם נהנים מכל טוב, אין להם דאגות. יצא מחלב עינימו, אבו משכיות לבב, ימיקו וידברו ברע עושק, ימיקו וידברו ברע עושק ממרום ידבר, רושעתו בשמיים פיהם ושם תהלך בארץ, כמו שגם כתוב אצלנו, שאומר הקדוש ברוך הוא, דד רחל לא חפצתי, ואם הוא לאל סור ממנו, ודד רחל לא חפצנו, מה שדה כי נבדר מנועיל כי נפגע בו, טובה גם שמה, שטו בשמיים פיהם ושם תהלך בארץ, ואמרו איך ידע אל ויש דעה בעליון, אוקיי, עכשיו, לכן ישוב עמי הלום, עמו הלום, ומאמר לי מה צולם, ואמרו איך ידע אל ויש דעה בעליון, הנה אלו רשעים ושתביא עולם השיגו חייל, אחריג זיקיתי לבבי ואחץ מכיון כפיי והיא נגוע כל היום ותוכחתי לה בקרים. אם אמרתי אספרה חמו הנה דור בנך בגדתי. אם אני אספר את זה כמו שצריך דור בנך בגדתי. גם פה הרשע שמן וטוב ומבסוט ולא דואג, ולעומת זו, הנה, רשעים ושתבע משיגו חיל, לעומת זאת, מי שזיכת לבבו ורחץ זיכרון כפיו, הוא נגוע כל היום וסובל כל בוקר. עכשיו, אפשר כמובן למשוך את זה במקומות שונים. תהילים מושך את זה שני מקומות. מקום אחד, קינאתי והעוללים, שלום משה מראה, לא ברור פה אם קינאתי הכוונה, אני רוצה להיות כמוהם, למה לא? משתלם. או שקינאתי פה, אומרת, יש לי קושיות, או זה מעלץ לי מחשבות. אני חושב שגם פה ניתן לדבר קינאתי במשון שאני רוצה להיות כמוהם, למה לא להיות כמוהם, אני מקנה פשוט, אבל אם כי כאמור, קינאתי גם יכול להיות, אני מקנה לשמחה בגלל העוללים, אבל מה שפשט פה, זה ברור מה שקורה בכל ספר משלי. כל תחילת ספר משלי, זאת התמודדות בעצם עם הטענה שהפשע משתלם. כי משלי כל הזמן אומר, אל תלך בדרך רעים, בני אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם, זה לא משתלם, לא כדאי. כל הזמן מטיף, 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 אל תלך אחריהם, זה לא משתלם. המשתמע במובלע, שאם זה היה משתלם, לא היה לו מה לטעון. כאילו כל האבא שמקש מהבן שלו, שישמע לתוכחתו וישמע את המוסר שלו, המוסר בעצם מאוד תועלתני, הוא משתמע שאם זה, אם התועלת הייתה להיות רשע, אז בסדר, לא היה לו מה לומר. אז זו בעצם קושה אחת, או בעיה אחת. אסור שהרשע ישתלם, כי אז אנחנו נקנה בהוללים וכולי. אגב, אליפז התמודד עם זה פה בפרק חב בית. אני קופץ לפרק הבא לרגע אחד. הסקנה עמו הושלם, כאילו תשלים הקדוש ברוך הוא, תבואתך, בהם תבואתך טובה. באמת, אם אתה תלך מקדוש ברוך הוא, אז תבואתך טובה. דילגתי כמה פסוקים. והיה שדי בצריך וחסב תועפות לך. כי אז השדי תתענק ותישא אלוהיך פניך, תתיר אליו וישמעך ונדרך תשלם, ותגזור עומר ויקום לך ונדרך נגע אור. קיצור, כדאי להיות עובד השם, כי כסף תועפות לך. כי איך קוראים לזה, אומרת, כי בהם תבואתך טובה, אם תשלים עמו, אז תבואתך טובה. אז זו בעצם אפשר בעיה אחת, וכמובן אפשר גם לשאול את זה קריאת שמע באיזשהו מקום, ואם שמוע תשמע מצוותיי, וסבת דגנך תירשך ויצריך, זו בעצם סוג אחד של בעיה. יש אבל בעיות אחרות, ומעבר לבעיה של אני מקנה ואני רוצה את כוח הרשע, כי רשעים הולך להם. אלא נתמקד, נחזור פה עכשיו לתהילים ולקהלת. תהילים, קהלת, אומר, בעצם זה הבל. מה זה אומר? זה אומר שעולם לא שווה. אם יש צדיק, אם יש צדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים. אם את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק בבית סוגל של השם מריך ברעתו, אל תהי צדיק הרבה, כי זה הבל. ובפסוק הבא יותר מפורש, שם בפרק ח' יש הבל שנסע על הארץ, שיש צדיקים שמגיעים כמעשה הרשעים, ויש שמגיעים כמעשה הצדיקים, אמרתי שגם זה הבל. מה המסקנה? בוא נפרוש מן העולם. אם העולם הבל, הציניות, בעצם הרעיון שלא משווה, בשביל הרמב"ן, שהקהלת מהביל את העולם. מהביל, העולם לא שווה. קהלת בא ואמר, העולם פשוט מקום דפוק, מקום אין מה לחפש בו, הבל! מותד המבין בעין, כי הכל הבל. כרגע לא נכנס לפשוט קוהלת, האם זה עד כמה משקעת איזה בסוף, במסקנת הספר, אבל בסופו של יום, מה שקוהלת טוען, מה שאני רואה פה, גורם לי להסתכל מבחוץ. אני בעצם זאת אומרת, זה גורם לי לפרוש מן העולם, להסתכל עליו מבחוץ, חבל להתאמץ, צריך מרת, לא כדאי להשקיע, לא כדאי להתעצבן, כל ההישג הבל. תהילים מדבר על משבר דתי מצד, מה זה אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני חוזר לפרק ע' ג', לכן ישוב עמו הלום וממלא ימצאו למו ואמרו, איכה ידע אל ויש דעה בעליון, הנה, דהיינו, זה מטיס סימן שהגדול על ההשגחה. מה, איך אני יכול לומר שיש דעה בעליון אם אני רואה כזה רשע בעולם? אני רואה שכל העולם בעצם לא מסתדר, אני רואה זה הכל עזוב למקרים, ואיכה ידקל ויש דעה בעליון. בזוויות אחרות אפשר לדבר חילול השם. אפשר לדבר שאם רשעים מצליחים ומסגזגים, והם מקשים את הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם. כאילו הם מצפצפים עליו, כאילו הם גוברים עליו. נימה הזאת בולטת מאוד בתהילים, בפרקים שלאחר מכן, עין דלת, עין תת, אומנם מדובר שם גם ברשע שתוקף את הקדוש ברוך הוא כביכול, שהגו צורך בקרב מועדך, שמו את אותם אותות, יוודא כבין למעלה, בסבך עץ, קרדומות, אמרו בליבם, שרפו כל מודיעי אל בארץ, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ואז הפנייה של המשורר, עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח, ומדבר אחרי זה הקדוש הקדוש ברוך הוא, זכור זאת אויב חרף השם, בעם נבן יצאו שמך, וכנל בפרק עין תת, דברים מאוד דומים, היינו לכפה ישרים לקס סביבותינו, אדמה השם תנף לנצח, טבעה כמו יש קינתה, זה סליחה, זה לא חשוב, למה אם הוא הגויים, היה אלוהיהם, יוודא וגויים אלינו, נקמד עמדך שפוך, דיינו חילול השם. אלו הרעיונות שמופיעים כאמור במקומות אחרים. איוב אבל נדמה לא באף אחד מהמקומות הללו בהכרח. איוב לא מדבר על הבל. ופה נקודה שחשוב לציין, ראינו שבפרק י"ט הוא חוזר לאיוש עמוק. פרק רפא הוא יוצא מהאיוש. פה זה איוב הלוחמני עוד הפעם. זה איוב שלא מיואש, אלא כועס. ומבחינה זאת, אפשר להגיד ברוך השם, הוא יעזב את יאושו והתקדם כבר לכעס. אז איוב הלוחמני הוא מצב נפשי בריא יותר משהיה בפרק הקודם. הוא בטח למקום שקוהלת. קוהלת במקום של ניתוק והסתכלות מבחוץ על העולם, הוא בטח על הקדוש ברוך הוא. איוב, קוהלת מסתכל, אוקיי, יש לו הערות, תובנות על החיים. כאילו מספר תובנות על החיים, הוא כאילו יושב איזה מסיבת קוקטייל ואומר כמה הערות שהוא ראה בימי הבלו. איוב מדבר בדם הנפש. הוא גם לא נמצא במקום של... בסופו של הוא גם לא נמצא במקום של... אמרתי שמשלי. שמשלי בא ואומר שאם כך אני אהיה כמו הרשעים. איוב לא שם. יש פסוק ש... כפי שצאתי קודם, הוא כותב פה, היי, לא בעולם טובה, מצאת רשעים מחכה מני. אני לא במקום הזה, אני כועס אבל. אבל זה לא שאני עושה עוד כמום. מצאת רשעים מחכה ממני, ואומר רשי, איוב המשוח בעצמו שראה אותם ולא נמנע מהם. אז איוב לא רוצה להיות קינטי והוללים. זה הוא לא טוען. הוא כן טוען שהוא פגוע מהקדוש ברוך הוא. טוב, נשאיר אתכם באמצע המתח, ופעם הבאה, בעזרת השם, נחזור לנקודה שעצרנו בה.